schneiden kann. טוב, בשעה טובה נתחיל את המידה הראשונה במידות הראייה. אומר הרב, האהבה צריכה להיות מלאה בלב בכל. זאת אומרת, יש דברים, קודם כל בתוכי. כמה מתוכי אני מביא למשהו? כי יש הרבה דברים שאני משקיע בהם עד גבול מסוים, נכון? לא להקדים. אני לא יכול למסור את כל כולי על כל דבר. אז כמה אדם, כמה מתוכי אמור, צריך לחיות אהבה? כל כולי. וגם במי, כלפי מי אני פונה במידה הזאת. כן, זה כמו שהגמרא אומרת, שחסד יותר גדול מצדקה. כי צדקה היא לעניים, וחסד הוא גם לעשירים. למשל, גם אדם עשיר רוצה, צריך, שיסבירו לו פנים. אז אם אדם מקבל בסבר פנים יפות, אדם עשיר, הוא גומל איתו חסד. אז יש הבדל בהיקף כלפי מי. אז הרב אומר, אז אהבה, אומר הרב, לכל. כלומר, זאת המידה הכי טוטלית שיכולה להיות. כל כולי וכל המציאות. לכל. טוב. זה נשמע מאוד מאוד טוטלי. כאילו לקחת מידה בנפש ולהגיד כל כולי וכלפי הכל. אז מאיפה זה מתחיל? ולמה זה ככה? אז בואו נראה. אז נתחיל מההתחלה. מאברהם אבינו. מספר הרמב״ם את סיפור תולדות האמונה הישראלית. כיוון שנגמל איתן זה, אברהם אבינו, התחיל לשוטט בדעתו, והוא קטן, ולחשוב ביום ובלילה. ביום ובלילה, זאת אומרת, זאת שאלת חיים, שמעסיקה אותו כל הזמן, נונסטופ. זה מה שהוא חי, את השאלה הזאת. את המחשבה הזאת. ולא היה המחשבה האמונית. ולא היה לו לא מלמד ולא מודיע דבר, אלא מושקע באור כסדים בין עובדי עבודה זרה הטיפשים. ואביו ואימו וכל העם עובדים עבודה זרה, והוא היה עובד עמהם, אבל תוך כדי בליבו משוטט ומבין. כלומר, הולך ומבין יותר ויותר ויותר. עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק, מאיפה? מדעתו הנכונה. וידע שיש שם, שם לא הכוונה שם ולא פה, אלא כמו באנגלית, there is, יש שם, יש הוויה. אלוה אחד. והוא מנהיג הגלגל. והוא ברא הכל. ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו. וידע שכל העם טועי. יש מדרש מפורסם שאומר שאברהם אבינו רואה את השמש ואומר כל החיים שיש בעולם הכל בזכות השמש. נכון, אם לא הייתה שמש לא היה כלום. שמש היא מקור האנרגיה של כל מה שקיים. לא היו צמחים, לא היו חיים. אז טוב, אז הוא אמר אולי זאת השמש. אבל מה קרה בסוף היום? שקעה השמש. אמר אברהם אבינו, טוב, אז זאת לא השמש. חושך גמור, קר, ואז עולה הירח, ומפיץ אור נעים, ומאפשר לראות בחושך. אומר אברהם אבינו, טוב, אז אולי זה הירח. אז הוא הולך ומתכוונן כלפי הירח. ואחרי כמה שעות, מה קורה? שוקע גם הירח. אומר אברהם אבינו, טוב, אז זה גם לא הירח. אז יש מי שברא את השמש ואת הירח, ואליו צריך לפנות. כלומר, השמש והירח הם רק שליחים. יש להם תפקיד מסוים, אבל הם לא מקור הכל. אז לא צריך לפנות, להפנות כלפיהם את הכל, את כולי. אז שמעתי פעם שהמדרש הזה, הוא מדבר על זה שאברהם אבינו חי בין שתי תרבויות. בין התרבות המצרית, שסגדה לשמש, לבין התרבות הבבלית, שסגדה לירח. והוא נמצא בין שתיהן, ומבין שכולם טועים. אז הגילוי האמוני הזה הוא נפלא, כי נגיד רק ברמז, כי נדבר על זה הרבה, התפיסה של הטבע, של פולחן הטבע, היא תפיסה כוחנית. נגיד את זה. למה אנשים עובדים את כוחות הטבע? כי אנשים בעולם העתיק מרגישים מאוד חסרי אונים מול הטבע. בא חקלאי, זורע חיטים, מחכה כל החורף, ואז לפני הקציר ממש, החיטה כבר בשלה, מלאה, גשם אחרון, סופת ברקים, מגיע ברק ושורף לו את כל השדה. נשאר האב שנה שלמה. כל הקיץ. עד החורף הבא, עד הקיץ הבא. השנה הבאה הוא יותר חכם. לפני הקיץ הוא מקריב קורבן לאל הברק, שלא ישרוף לו את השדה. וככה אנשים עבדו, כוחות טבע. שייחסו להם שליטה בחיים שלהם. אם זה השמש, ואם זה הרוח, ואם זה הפריון, ואם זה המון דברים. או מישהו מגיע לאל היער, צריך לעבור דרך היער, זה מסוכן. אז הוא מקריב קורבן לאל היער, שישמור עליו ביער, יוצא מהיער, הולך להפליג בנהר, אז הוא מקריב קורבן לאל הנהר, שישמור עליו בנהר. קיצור, מין כזה קבינט, כל אחד במקצוע שלו, כל אחד בתחום שלו, אם זה תחום טריטוריאלי או תחום בחיים, אבל האלילים בכל מקרה, הם כוחות טבע. הטבע הוא פראי. הטבע הוא כוחני. החזק שורף. הטבע הוא שרירותי. אין בטבע חסד, אין בטבע חמלה, אין בטבע צדק. אז איך נראים החיים של אנשים שעובדים כוחות טבע, שחושבים שהטבע שולט? ככה הם נראים. חיים פראיים, חיים כוחניים. זה לא נגמר בפולחן, שגם נראה שמרחם. ונמשיך הלאה, ביחס בבית, לאישה, לילדים, לשותפים לעסקים, למתחרים בעסקים. ואברהם אבינו מגלה שהשם אחד ברא את כל העולם, והוא מפעיל את כוחות הטבע כדי להעניק חיים, להעניק טוב. מה מגלה אברהם אבינו? שהעולם בנוי על חסד, שהשם טוב, שהחיים טובים. זה גם מסביר את ההמשך. נמשיך ברמב"ם. כיוון שהכיר וידע, התחיל להשיב תשובות על בני וכסדים. כלומר, ולערוך דין עמהם. כלומר, להתווכח איתם. ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה, ושיבר הצלמים. אמרנו שהוא מלמד שכל העולם חסד, אז למה האלימות הזאת? מה זה יפה ככה? לפגוע ברגשות של השני? טוב, אז אמרנו שהאלילים האלה, השיעבוד הזה לכוחות הטבע הוא שיעבוד, שהוא סוג של התמכרות. מה ההגדרה של התמכרות? תלות. תלות במשהו מסוים, שזה ממש שיעבוד. אז אנשים, זה כמו סמים, כמו שאדם מכור לסמים, אז הם מכורים לכוח שבו הם דבקים. וזה גוזל מהם את החיים השלמים, את עומק החיים, את כל הטוב שבחיים. רק זה. כמו אדם, פעם שמעתי בהרצאה על סמים, שמי שמכור לסמים, אז לא מסוגל ליהנות מכלום. לא מאוכל, לא מאישות, כלום, כלום, כלום. למה? כי הוא תכנת את המוח שלו, יש סמים טוב לי, אין סמים לא טוב לי. אז הוא לא מסוגל, אז הוא פשוט מוחק חלקים מהמוח, וכולו רק סמים. ככה מישהו עובד אלילים, הוא מכור לדבר הזה. לאליל הזה, לכוח הזה. ואת כל השאר הוא מוחק. אז הוא מנפץ את האלילים, כדי, זה סוג של גמילה. קצת דרסטית, אבל לפעמים בהתחלה חייבים. להגיד להם זה כלום. אתם שמים את כל הרגשות שלכם, את כל תפיסת העולם שלכם, על דבר שלא שווה את זה. אז הוא בעצם משחרר אותם מהצלמים. ושיבר הצלמים, והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם, ולא ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסך. הנה, אתם רואים, הוא לא פוגע בדרכי הביטוי הטבעיים של האמונה. הרי לא אברהם אבינו המציא את זה שמשתחווים, או שמקריבים, או שמנסחים. הוא משאיר להם את דרך העבודה שלהם, שהיא כנראה אנושית, טבעית, עובדה שכל העולם ככה עושה. אבל הוא מנתב אותה לכיוון הנכון. אבל למה עושים את זה? לא כדי שנחמד אליי, זה לא שוחד, אלא צריך לפרסם את עבודת השם, היא צריכה להיות בציבור. למה צריך עבודה בציבור? אמונה זה משהו נורא פרטי, לא? לא. אמונה היא משהו מאוד כללי. היא של כל העולם. אז למה צריך לעבוד את השם בציבור? כדי שיכירו כל הברואים הבאים. כדי לחנך לאמונה, להפיץ את האמונה. וראוי לאבד ולשבר כל הצורות. למה? כדי שלא יטעו בהן כל העם, כמו אלו שמדמים שאין שם אלוה, אלא אלו. כיוון שגבר עליהם ברעיותיו, ביקש המלך להורגו. וזו תגובה קלאסית. כשיש ויכוח בין שניים, ואחד מהם עובר לאלימות, סימן שמה? שהוא הפסיד בוויכוח, שאין לו מה לענות. אז הוא עובר לידיים. כלומר, אלימות היא הדרך של החלשים. חלשים בשכל. עיין ערך ערבים. מקליטים. שאלה. אברהם אבינו לא חשב על זה מראש? שזה יכול להיות מסוכן? ברגע שאברהם אבינו מגלה את האמונה, הוא מתחיל להפיץ. את הנפש שעשו בחרן, נכון, אברהם מגייר את האנשים, שרה מגיירת את האנשים, ויקרא בשם השם, הוא הולך ממקום למקום, קורא בשם השם. הוא לא מבין שהוא אחד נגד כולם, שיש פה רשת שלמה של כהנים, כהנים גדולים, מלאכים, שכולם בעניין של עבודה זרה, וזה משתלם לכולם, יש פה ממסד שלם. המלך מממן את הכהנים, שהם לא עובדים, בתמורה הכהנים אומרים שהמלך הוא מלך בחסד האלים, ומי שמורד בו כאילו מורד באלים, אז מפחדים למרוד במלך, משתלם לכולם, הוא עכשיו יהיה אויב של כולם. הוא לא מבין את זה? אם אני הייתי היועץ השיווקי שלו, הייתי מנהל את הקמפיין, הייתי אומר לו, חכה, תתחיל לעבוד לאט לאט, תפתח, אני יודע מה, בפייסבוק, דף, מאמינים אנונימיים. אם תראה שיש לך הרבה לייקים, לאט לאט תעשה חוגי בית, לאט לאט תרחיב את המעגלים, אבל מה אתה רוצה לספר לכולם? אז למה הוא עושה את זה? כן, אז תזכרי את השם שלך. עגיה. אבל לא כי הוא היה לא הגיוני, כי הוא פשוט לא יכול להתאפק. אלא כי מבחינתו אמונה היא חסד לכל העולם. אז איך הוא יכול למנוע בשביל כולם? איך הוא יכול למנוע מאנשים את האמת על החיים? אפילו אם זה יעלה במחיר החיים שלו, זאת אמונה. אמונה היא להפיץ את האמת האלוקית, את טוב השם. את זה שהעולם הוא טוב. ואם הוא יהרג, ימשיכו אחרים. אז ביקש המלך להורגו, נעשה לו נס, ויצא לחרן, והתחיל לעמוד ולקרות בקול גדול, כי הוא לא הספיק לו שמקום אחד ניסו להרוג אותו, הוא הולך למקום אחר וממשיך. התחיל לעמוד ולקרות בקול גדול לכל העם, ולהודיעם שיש אלוה אחד לכל העולם, ולא ראוי לעבוד. ברוך אתה, אלוהינו, מלך העולם, שכולם יבואו. שאלה. כותב הרמב״ם, לא היה לו מלמד ולא מודיע דבר. אז מאיפה הוא ידע? תשובה. מתוכו. איך מתוכו? זה המקור הבא. אומר הרב, מבשרו יחזה אדם אלוה. פסוק באיוב, מבשרי יחזה אלוה. כלומר, היכולת שלי להבין באמונה, היא מתחילה ממה קורה ביני לבין עצמי. מה קורה בתוכי. אם יש באדם כוח לאחד את כל כוחות נפשו וכל נטיותיו, למטרה שכלית ומוסרית, אחת, כבר ראו את האחדות בעולמו הפנימי. והאחדות של העולם הכללי התבררת אצלו יותר ויותר. וכשהוא מוצא שכוחותיו, כלומר כוחותיו שלו, פרודים הם. כלומר, כשאינו יכול לצייר שלטון כללי על נטיותיו ותאוותיו, אז מחליטו שהעולם הגדול, כמוהו, מפורד הוא גם הוא, ושאין אחדות במציאות. מה זאת אומרת? מה שאני רואה בחוץ מעיד הרבה יותר על מה שקורה אצלי בפנים מאשר על מה שנמצא בחוץ. מה שאדם רואה בחוץ זה איזשהו הד של מה שקורה אצלו בפנים. למשל, שקרן אומר, כולם שקרנים, מה אתה רוצה ממני? גנב אומר, כולם גנבים, רק אותי תפסו. איש טוב אומר, האמת כולם טובים. אברהם אבינו שמגלה את האחדות בעולם. הגילוי הזה מתחיל מזה שהוא בתוכו חי חיים אחדותיים. אמרנו, כבר הזכרנו, שאדם הוא יצור מורכב. האדם הוא היצור היחיד בבריאה שהוא מורכב. כי כל השאר או שהם רק גוף, כמו בעלי חיים, שרק אינסטינקטים מניעים אותם, או שהם רק מופשטים, כמו מלאכים, או כוחות רוחניים. ואדם, הוא מורכב. איך? כתוב כופה. גוף נפש. אז תראו מה הרב אומר. אם יש באדם כוח, לאחד את כל כוחות נפשו וכל נטיותיו למטרה שכלית ומוסרית אחת. כלומר, אם אדם בתוכו מוצא איך יוצרים אחדות? לא יוצרים, מגלים. מגלים מכנה משותף. זה כמו שני ילדים רבים, אז ההורים אומרים, ילדים אל תריבו, כולנו משפחה אחת, רוצים להיות כולם ביחד, נכון? שתי מחלקות במפעל רבות, נגיד מחלקת הייצור, מחלקת השיווק, אבל אומר מנהל המפעל, אם תריבו, כולנו נפשוט הרגל, כולנו נהיה מובטלים. אז תעבדו ביחד, שיתוף פעולה, כולנו נרוויח. שתי, לא יודע מה, מחלקות בפלוגה רבות, אז המ"פ אומר, כולנו פלוגה אחת, לא נהיה ביחד, לא נצליח. במלחמה האחרונה, הנוכחית, ממש רואים את זה. כמה הכל תלוי בשיתוף פעולה של כולם. תראו, ברמת השנייה, כאילו, מודיעין ואוויר ואש ורגלים ושריון, כולם ביחד. אני באוגדת צנחנים, והחטיבה היחידה שיש לנו כרגע זה חטיבת שריון, כי את הצנחנים השאלנו לסוריה. פרשת שבוע, ליציא הכל מדרשה ואלך חרנה. אומר ועושה, כאילו, הולכים לחרן, שעה טובה. כתוב, ימה וקדמה, צפונה ונגבה. צפונה ונגבה התחלנו, עכשיו גם קדמה. טוב. זה אומר, זה כמו. אז אמרנו, יש בתוכנו המון רגשות, המון רצונות, המון מחויבויות, המון צרכים, בגוף, בנפש, בשכל. השאלה אם אני מבין שלמרות השוני שביניהם, ואפילו הסתירות שביניהם, אם אני מבין שכולם באים ממקום אחד, וכולם חותרים לדבר אחד בסופו של דבר, זה אחד. ואם אדם חווה כל הזמן קונפליקטים בתוכו, את ההתנגשויות האלה, אז הוא חי חיים של פירוד בתוכו. ומי שחי חיים של פירוד, מאושר הוא לא יהיה אף פעם. כמו שרב כותב במוסר אביך, שיש סתירה באדם בין השכל והרצון, אף פעם לא יהיה שלם עם עצמו. כי אם הוא עושה מה שהוא מבין, אז הוא עושה מה שהוא מבין, אבל הוא לא רוצה. ואם הוא עושה מה שהוא רוצה, הוא עושה מה שהוא רוצה, אבל הוא מבין שזה לא בסדר. אז מתי יהיה מאושר? אף פעם. אדם שלם זה אדם שמרגיש את מה שהוא מבין, ומבין את מה שהוא מרגיש. שרוצה את מה שהוא מבין, ומבין את מה שהוא רוצה. זה חיים שלמים. ואז אדם יכול לגדול. כשיש בתוכו הרמוניה, הוא יכול להתקדם. אבל אם יש בתוכו קונפליקטים פנימיים, אז את כל האנרגיות שהוא קיבל משמיים כדי לגדול, הוא מוציא אותם כדי לפשר ולעשות שלום, לחבות צריפות בתוך הבלגנים הפנימיים שלו. אז הוא לא יכול להתקדם לשום מקום. לא נשאר לו כוח, לגדול, לחיות. אז הוא רק שורד בתוך כל הבלגנים הפנימיים. ברור, כל הזמן, מה זאת אומרת? ככה שהם ברא אותנו. אז איך פותרים קונפליקטים? כשמוצאים מכנה משותף. מה המכנה המשותף של כל הכוחות? שאת כולם השם נתן לנו, למען שמו, לכבודו. אז אם השאלה שלי, איך אני עובד את השם במלאות חיים? אז עכשיו השכל והרגש לא מתמשים. כי אני מבין שגם יש לי שכל כדי לדעת איך לעבוד את השם, יש לי רגש גם כדי לדעת איך לעבוד את השם. עכשיו הם משתפים פעולה, כי יש להם מטרה משותפת. אז כל אחד בכלים, נותן את הכלים שלו לאותה מטרה משותפת. אבל התורה המשותפת יכולה להיות רק אחת, אחרת היא לא משותפת. לכן באמת, נגיד, בעל התניא אומר שבמוד העולם, גדולי השכל וגדולי הרגש הם טיפוסים מאוד שונים. זה יוצר אפילו, זה יוצר חד-ממדיות. נגיד, יש פילוסופים ומתמטיקאים גדולים, אבל שלא זוכרים בדיוק, כאילו, איך משחקים עם הילדים ומתי יום הנישואים, כאילו, יש להם בלגנים בחיים. הם נכים רגשית, כמה שהם גאונים. ויש, אז הם חיים מאוד טוב במעבדה, אבל בחיים עצמם, כאילו, לא מסתדר להם. ויש אנשים שהם נורא זורמים במלאי רגש, כאילו, אומנים גדולים, אבל הם לא עקביים ולא יציבים, כי השכל אצלם פחות, כי הרגש תופס. ובעם ישראל, גדולי השכל הם גדולי הרגש, ולהפך. אותם רבנים שנותנים את השיעורים הכי מדויקים והכי עמוקים, את החילוקים הכי בגמרא ובאמונה, הם הכי ברוכים בתשעה באב והכי רוקדים בשמחת תורה. גם אם זה 85. כי הם הכי חיים, כי התורה היא לא שכל, היא לא רגש. היא חיים. אז כשמוצאים את המכנה המשותף של הכל, הכל הולך לאותו כיוון.
למה יש כאן דברים שהם מתנגשים בסיבות?
זה העבודה שלהם.
זה לא כאילו בדולה
ורצון,
אבל
אתה מוכן לראות את הרצון, לא
כל כך
נכון. ברור, על זה נאמר, עשה רצונו כרצונך. אז צריך קודם כל לתת מקום לרצונות האלה, להבין שמי שנתן לנו אותם זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, ושנעבוד איתם. אז שואלים כל רצון, בודקים, איך אפשר לעבוד את השם בתוך כל רצון טבעי כזה? למה השם נתן לנו את הרצון הזה? כי אפשר לממש אותו בצורה שתעשה הנחת רוח הקדוש ברוך הוא, שתביא אור לעולם. עכשיו השאלה, איך אני מביא אור לעולם באמצעות הרצון הזה? ולמה באופן טבעי אני רציתי אותו קודם, או עדיין רוצה אותו, עד שאני לא, שזה לא יישב לי מדויק, אני רוצה אותו גם בצורה אחרת, לאו דווקא ערכי. כי זה טבעי, כנראה, כי הטבע לא מבחין, אמרנו, בין טוב לרע. אז הרצון הטבעי, כמו שלפני שלמדתי להבחין בין טוב לרע, רציתי את הרצון הזה באופן טבעי. אז עכשיו הוא לא, הוא קיים בי, ויש לו חשיבות, אבל לא מדויק. עכשיו, איך אני מדייק אותו? מה ברצון הזה מתנגד לקבל מלכות שמיים? זה קשור לגוף, לשכל, מה זה התנגדות שבאה מהגוף, התנגדות שבאה מרגש, התנגדות שבאה מהשכל. אולי זה בכלל סתם הרגל, כמו שלמדנו בהקדמה. אולי זה בגלל החברה, זה בכלל לא קשור אליי, אלא תרבות שגדלתי בתוכה, או סביבה שגדלתי בתוכה, זה נראה לה מוזר, אנחנו לא אוהבים לראות מוזרים. אז התנגדות היא בכלל לא בתוכי, בסביבה. ככה פשוט לברר, להזמין את הרצון הזה לבירור, בצורה מכבדת, ולדבר איתו. אין מה לפחד. מה ההבדל בין לחן לבין אוסף צלילים? הרי כל לחן הוא אוסף צלילים, אבל לא כל אוסף צלילים הוא לחן. מה הופך את הלחן ללחן? מה ההבדל בין אם אדם מלחין מנגינה לבין אם מישהו עובר ליד מפלס בלבלבלבל? למה הרעש של טרקטור זה לא מוזיקה? חוץ מאשר לקבלן. מה הופך את אוסף הצלילים ללחן? הרמוניה, שיש ביניהם הרמוניה, נכון. זה הרגש בא משם. כשאנחנו מרגישים משהו הרמוני, אנחנו מתרגשים, כי אנחנו מאוד אוהבים הרמוניה. נכון. אותו דבר, אז מה שהופך לחן ללחן יפה, זה הרמוניה שבין הצלילים. מה שהופך ציור או פסל ליפה, זה הרמוניה שבין הגוונים או בקומפוזיציה. מה שהופך ריקוד לריקוד יפה, זה הרמוניה שבין התנועות. זה הבדל בין ריקוד לבין זה הבדל בין ריקוד לבין התקף אפילפסיה. היום אולי קשה להבחין, אבל בעיקרון זו הייתה הכוונה. סופר או משורר שכותב שיר או סיפור, בדרך כלל לא ממציא מילים חדשות בכל שיר או סיפור, נכון? מה הוא עושה למילים? הוא מחבר מילים. הוא נקרא מחבר השיר, מחבר הסיפור. הוא מחבר מילים בצורה שיוצרת הרמוניה חדשה, שקודם לא הייתה. והיא נוצרה בזכות הצירוף הזה. זה הייתה באופן טבעי, זה היה חוקים. תלוי. בעיקרון זה תלוי בנים. גם דברים שבאופן פשוט לא רואים את ההרמוניה, ככל שנלמד יותר ונעמיק יותר, אז נגלה את ההרמוניה. יש הרבה דברים שהם חוקים, ולאט לאט, כלומר שהם לא מובנים לשכל האנושי הפשוט, וככל שהראייה יותר מתחדדת ויותר מעמיקה ויותר באה מתוך כל התורה כולה, אז הם מבינים יותר. אז זהו, אז יש אומרים על פרה אדומה, שזה הקדוש הוא השאיר, הוא ככה חקקתי, למה ככה? כי עם תשובה חינוכית, שנדע שיש דברים שאנחנו לא מבינים וזה בסדר. אבל יש אומרים של משה רבנו, כי אני בגלל ההטעה, כי ברור שאין שרירותיות באמת בעולם. אז ברור, אז יש אומרים של משה רבנו התגלה הטעם, של עתיד לבוא התגלה הטעם לכולם, אבל חוק או משפט, כלומר אם זה מובן או לא מובן, זה תלוי בנו. למשל, יש דברים שנחשבו לחוקים, והרב קוק הסביר אותם. למשל, שעטנז, צמר ופשטן. אז לא נשמע הגיוני. הרב אומר שצמר נועד לחמם כבשים בחורף, לא לעשות לנו סוודרים. ופשטן זה לא מזיק לאף אחד. אז מותר להשתמש בפשטן, מותר להשתמש גם בצמר, אבל לפחות שנבחין ביניהם, שיהיה לנו את הרגישות המוסרית הזאת, שאנחנו משתמשים פה במשהו של בעל חיים. אותו דבר בשר וחלב. הרב אומר שחלב הוא נועד לעגלים, אבל זה לא הורג אף אחד לקחת חלב. ובשר צריך להרוג בעל חיים בשביל לאכול בשר. אז שנבחין אם זה רק לקיחה או גם נטילת נשמה, שגם זה מותר וגם זה. לפחות שנבין שיש פה פעולה שהיא קשה למישהו, ליצור חי. ונבחין כדי שאנחנו נהיה עדינים. אז הנה דוגמה לדברים שנראים כאילו לא גיוניים, והם כן, הם מאוד מוסריים.
כל דברים שאתה תגיד דברים יותר כאילו תמוניים או כל מיני תפיסות.
עוד יותר.
צריך להגיד שלא רעיון שמילים או שהיא?
ברור. חלק מההבנה זה להבין שלא הכל אנחנו מסוגלים להבין כרגע. אבל ברור שלא להרפות. ללמוד יותר ויותר. ולהתעקש, כבר אמרתי לכם, העיקר בלימוד אמונה, בהירות. נכון? צריך להגיד את זה כל שיעור. ללמוד, מה שיפתח לנו שערים באמת, זה לא לימוד אמונה, אלא לימוד אמונה בבהירות. כי מה שלומדים, והוא לא בהיר, לא רק שלא מועיל, הוא עלול גם להזיק. כי בסוף מתפלאים במושגים, למדנו את זה בהקדמה, דיברנו על זה. נכון שדיברנו על הרגש, על סערת רגש, שלפעמים אדם מרגיש, מדמיין, שאם הוא כל כך מתרגש, סימן שזה ממש ברור לו. וזה ממש לא, כי זה לא עובד ככה. רק אומר שהוא ממש התרגש. ועובדה שיומיים אחר כך יכול להתרגש מדברים הפוכים. וזה גם נורא להתרגש. זה לא אומר שהרגש לא משמעותי, הוא מאוד משמעותי, אבל הוא לא יציב. אסור לבנות עליו. אם למדתם כוזרי, מאמר שלישי, פחות, חסיד הוא המושל. פחות? מה? לא, פעם. כבר לא לומדים כוזרי לבגור. ברוך השם. טוב, תגיעו למאמר שלישי, שווה. כל ספר שאתם לומדות פה, כדאי במפי ידם לקרוא לבד את הכל. שיהיה עיון בבקיאות. טוב. המבחן של הבהירות, מה השם?
הדעת.
המבחן של הבהירות זה, אם צריכה לחזור על זה במילים שלך. אם צריכה להסביר את זה לחברה שלך במילים שלך. זה בהירות. זה במובן של התוכן. בבהירות נפשית שיושב לי בלב, בלי התנגדויות. כי יכול להיות שאני מבין, אבל הלב שלי עדיין לא מקבל את זה. כמו שעדיה הזכירה קודם. לא תמיד אנחנו לא מתחילים עם מצב של שלום בתוכנו. אנחנו מתחילים ממצב של קונפליקט. ברור. ברור. אנחנו לא בשלב הסיכומים, אנחנו רק מתחילים. צריך שיהיה, עוד לפני המילה אמונה, יש מילה יותר קצרה וגם יותר בסיסית. אמון. אני יודע שגם מה שלא מבין כרגע, זה לא כי אין לו הסבר. כי לא פתאום הרמב״ם ורבי יהודה הלוי ורבי סעדיה גאון, כולם כאילו לא חיו נכון, ואני עכשיו, כאילו יש לי שאלה שאף אחד לא נתן לה תשובה, אז הכל מוטל בספק פתאום. היום יורצייט של הרב חרל"פ, תלמיד של הרב קוק, קדוש עליון. טוב, אני לא יכול להתאפק. אז זה שני סיפורים קצרים. אחד, כשהרב חרל"פ גדל בירושלים, הוא היה נולד בירושלים. הוא היה עילוי מופלא, צדיק מופלא. הייתה, כאילו, להבין כמה הייתה אז בירושלים חבורה של מקובלים גדולים. הרב שלהם קראו רב צבי מיכל שפירא, תלמידי רב חיים וולוז'י, תלמיד הגר"א. והם היו עסוקים ככה יומם ולילה בתיקונים ותפילות על עם ישראל, בלימוד לשם שמיים. הם היו הולכים בבגדי לבן, יש מקובלים שהולכים בבגדי לבן בשבת, הם היו הולכים בבגדי לבן כל השבוע. כזה חיו בעולם שכולו שבת. ורוב החברים בחבורה הזאת היו תלמידי חכמים מבוגרים. הרב חרל"פ התקבל לחבורה הזאת כשהיה בן 14. וכשהיה בן 18 בערך, אז נפטר הרב שלהם. והרב חרל"פ ידע שהוא עדיין צריך רב. אז הוא התחיל לחפש רב. ואז היה כזה מתח בירושלים לראות, היו בירושלים כמה דמויות גדולות. היה כזה מתח לראות במי הוא יבחר לדבוק. והוא לא מתה. ואז משמיים הוא נהיה חולה. בירושלים של אז, זה לא פלא שהיו חולים, עם הצפיפות והזוהמה ברחובות והמים ששתו, קיצור, פלא שהיו מחלימים לפעמים. היו בערך 2.5 תרופות, אחת מהן הייתה לנסוע ליפו. כי לנשום את האוויר של הים, ומקום פתוח, וגם כנראה סדר יום פחות אינטנסיבי. ככה הגוף היה, מערכת החיסונית הייתה מתחזקת, הגוף היה אוסף כוחות, אנשים היו חוזרים לעצמם. אז הרופאים אמרו לרב חרל"פ לנסוע ליפו. משמיים הגיע אז ליפו רב חדש, הרב קוק, והרב חרל"פ דבק בו, קלט, דבק בו, ונשאר נאמן, דבוק בו עד היום, לנצח, והוא היה נוסע אל הרב, הוא חזר לירושלים כמובן, הוא היה נוסע אל הרב לפעמים לימים, לפעמים לשבועות, כדי ללמוד איתו וממנו, והתחתן, היו ילדים, אחד הילדים כבר הגיע לשלב שזה הפריע לו, הוא שאל, אבא, למה אתה נוסע כל פעם ליפו, לרב מיפו? מה, אין רבנים בירושלים? אז הרב חרל"פ אמר לו, יש רבנים בירושלים, אבל הרב מיפו הוא הראשון שראיתי שהוא כל היממה באותו גודל. זאת אומרת, זה לא שרוב היום הוא היה גדול, אבל היו לו רגעים קטנים בין לבין. אלא 24 שעות, גם כשהוא עשה את הדברים הקטנים, הוא היה גדול. זה הרב כותב באורות הקודש, אין קוטן בגודל. כשמשהו גדול הוא גדול עד הסוף, לגמרי. עוד סיפור. כשהרב חלפ היה בן 20 וקצת, אז בנו בירושלים שכונה חדשה, שערי חסד, ומינו אותו לרב השכונה. זה היה ממש מהפכה. כי עלו אז לירושלים גדולי עולם. הרבה רבני ערים, אפילו רבני מדינות, ובירושלים כאילו כמה שכונות היו. אז כשהיה מקום בירושלים, אז היו ממנים מישהו כזה, כאילו רב יצל בלזר, הוא היה רב של פטרבורג, עיר הבירה ברוסיה. הוא שואל לארץ, הוא אפילו לא היה רב של שכונה, הוא היה רב של חצר. כי אז למנות רב שכונה, בחור מירושלים, כאילו שגדל בירושלים, זה היה כזה כבוד לירושלים, שהייתה התרגשות שיא. ועשו לו, אז הצעירי ירושלים ארגנו לרב חרלף טקס הכתרה, שירושלים לא ידעה כמותו. במונחים של אז, כאילו, קרתו, עשו כזה שערי כבוד מענפי דקלים ותאורה לאורך הדרך, וכזה דברים שירושלים לא ראתה. ואימא של הרב חרלף לא השתתפה באירוע ההכתרה, הייתה מבוגרת והייתה חולה, אבל רצו לשמח אותה. אז באו וסיפרו לה את הכבוד שעשו לבן שלה בהכתרה. מה הייתה התגובה שלה? מה? כן, היא בכתה ואמרה, אני תמיד התפללתי שהוא יזכה להיות צדיק נסתר. בשאיפות של פעם. טוב. אז הרב חרל"פ אמר ככה, וכל זה תשובה לעסקה, הקדמה לתשובה. הרב חרל"פ אמר שלספק יש תפקיד בעולם, אבל זמני. התפקיד של הספק הוא לעורר שאלות, ולשאלות יש תשובות. כלומר, הספק הוא רק הסטארטר. הספק הוא משהו בלב שאומר, ואם לא, ואולי זה לא כזה פשוט. מצוין, אז בואו נברר. לשאלות יש תשובות. אבל אחרי הבירור, אחרי התשובה, אם הספק מתעקש להישאר, זה כבר יצר הרע. זה כבר הספק שהוא בגימטריה עמלק. ואם בכל זאת לא, אז נברר. אבל יש כאלה שום אחרת, אז נברר מה אנחנו אומרים ומה הם אומרים. אבל אפשר לברר. אז לשאול שאלות זה מצוין. תראו לעצמכם שהיו מוכחים מהגמרא את כל השאלות. אז במקום 20 כרכים זה היה חוברת. כל הגמרא שאלות, מה הייתה, מה? כלומר, מה אתה, מינה לנו, מאיפה לנו? כל הזמן שואלים, מה, למה יש רש"י ותוספות? כל הזמן תוספות שואלים על רש"י. מה, אתם לא מאמינים לו? הוא היה סבא שלכם, של חלק מהם. הוא היה יותר גדול מכם. רבכם. כן, ככה נהיים תלמידים ששואלים שאלות, שמקשים קושיות. תלמיד זה לא אחד שחוזר לדברים של הרב. זה תוקי, כאילו זה MP3, זה לא תלמיד. תלמיד זה מי שמברר ודן, עד שהוא מקבל את הדעת של הרב. כי הוא שאל שאלות. שאלות זה מצוין. רק צריך סבלנות, עד שהתשובה תתברר. טוב, אז אברהם אבינו יעילה את האחדות. לשון המדרש, אחות לנו קטנה, זה אברהם שאיכה את כל באי עולם. מה הכוונה איכה? בר כפרה אמר, כזה שהוא מאחה את הקרע. כלומר, אחות דורש המדרש לשון איחוי, חיבור. אברהם אבינו מחבר את כל המציאות, כי הוא מגלה שכל המציאות באמת מחוברת. כי את כולה ברא, אדון עולם, שלעת נעשה בחשתו, כל. אז היה עם מדר, שמונה יפה. אומרת המשנה, פרקי אבות. כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו, מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים, מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה, ורוח נמוכה, ונפש שפלה, מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה, ורוח גבוהה, ונפש רחבה, מתלמידיו של בלעם הרשע. אומר רב ציודה, יש הקדמה לתורה ומצוות. יש צורך בהכשרה, שעל ידה אנו זכאים ומוכשרים לשמיעת דבר השם על ידי משה רבנו עליו השלום. המידות קודמות למצוות. המצוות הן ממשה רבנו, והמידות מאברהם אבינו. משה הוא רבנו, ממנו לומדים תורה. אברהם הוא אבינו, ממנו מקבלים את הגנים, את התכונות. רש"י המפורסם, רש"י הראשון על התורה. לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה, שנכתבו ישראל. התורה היא ספר המצוות של עם ישראל. אז היה צריך להתחיל מעשרת הדיברות. או לפחות מהחודש הזה לכם, מצווה ראשונה שנכתבו ישראל. יש לנו חומש וחצי של מידות. כי המידות הן הקדמה למצוות. דרך ארץ, קדמה לתורה. ואת המידות לומדים מהאבות. אז כל הסיפורים על האבות, שאנחנו עדיין בעיצומם, פרשיות השבוע. זה הבסיס לקבל תורה. והמידות, המידות שהכי כוללות, זה עין טובה, אורך נמוכה, נפש פלה. והראשונה מתוכן, עין טובה. מה זה עין טובה? אומר רב יהודה, עין יפה היא סימפתיה אל הבריות, אל הבריות של ריבונו של עולם. וממילא, אל כל הבריות. עכשיו, זה לא אומר אולי גם, טוב על הלוח. אחדות היא לא תשטוש. זה קליפה של האחדות, של הכאילו אחדות. זה סכנה. להגיד, בסדר, אז אוהבים את כולם אותו, אותו דבר, וכולם, אז כולם אותו דבר. אז כאילו, אדם הוא אדם, ודעה היא דעה, אז מה זה כבר משנה? הכל אותו דבר. הכל חשוב. אנחנו מכבדים את כולם. אז הכל אותו דבר. חלילה. יש מדרגות בבריאות. יש ישראל, ויש גויים, ככה ברא השם. שיש מדרגות בעולם, שיש חשוב, ויותר חשוב. או משמעותי, ויותר משמעותי. אבל לכולם יש נועם של שייכות לבורא. המידה הראשונה במידות הישראליות היא רחמנים. מוזכר, נכון, שלושה סימנים יש באומה זו, רחמנים, ביישנים וכל מיני חסדים. מוזכר בכמה מקומות בגמרא, שאדם אכזרי צריך בדיקה אם הוא מזרעו של אברהם אבינו. על זה כך. תראו בהערה 2. אומרת הגמרא, כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו. אז זה כך. מוזכר בשולחן ערוך אבן העזר לעניין שידוכים. יש מעט מאוד הדרכות של חז"ל ושל ההלכה, ודאי של ההלכה, בענייני שידוכים, וזאת אחת מהן. שמשפחה עם מידות רעות להתרחק. כי זה עלול להעיד על פגם בייחוס. נחזור למעלה. כשיש אכזריות, קרירות ואדישות, צריך בדיקה בגזע. אז זה כך. מה רבו מעשיך השם? כולם בחוכמה הארץ, כולם בחוכמה עשית, מלאה הארץ כענייניך. המבט הכללי הזה של התגלות הבורא בנבראים, כמה נחמד. וממנו אהבה לכל הבריאות. ולהסתכל על כל דבר, ולראות בית הקדוש ברוך הוא. מה זה בריאות? אהבת הבריאות. מה זה בריאה? מה הקריטריון? מה אתה לעשות בלי לקבל המועדון של הבריאות? מה זה בריאה? מה? כן, מה שהשם ברא. אז מי בריאות? כולם. כן, תקריא את השם. כולנו בריאות. אז מה זה כבוד הבריאות? אהבת הבריאות? כבוד לכולם, אהבה לכולם. שם של הבורא. אז כל דבר בעולם הוא גילוי אלוקות. גם בטבע, גם בחברה, הכל הכל. דוגמה, דוד המלך גר פה, נכון, חברון, ירושלים, בית לחם, על גב ההר. פעם הוא הגיע לים. כשירושלמי מגיע לים הוא מתרגש. הוא גם הים שורר. הוא כתב איזה שיר על החוויה שלו בים. אתם מקורות השיר הזה. מקולות מים רבים, אדירים יש ברי ים, אז מה המסקנה שלו? אביב המרום השיר. כשהוא פוגש את העוצמה, את האדירות, ואת השגב, ואת האינסופיות שבים ובגלים, אז מה המסקנה שלו? מה החוויה שלו? אז כמה גדול מי שברא את הים. זה נקרא לפגוש את הקדוש ברוך הוא, לפגש עם ריבונו של עולם. בכל מקום, בכל הקשר. זה הכרחי שזה ים הבת. ברור שלא. אפשר ללכת לים ולהתרגש, ולהגיד וואו, איזה חוויה הייתה לי, ראיתי ים. וזהו, נשאר בזה. עוד סיפור שדוד המלך כתב עליו שיר. דוד המלך הלך במדבר, והוא היה צמא. הצמאון הזה, הפיזי, הזכיר לו למה הוא צמא קיומית, למה הוא צמא צמאון של חיים. גם על זה הוא כתב שיר, שאתם מכירות. צמאה לך נפשי, מזמור לדוד, ביותו במדבר יהודה, צמאה לך נפשי, צמאה לך בשרי, בארץ יהב היבלי מים. אז ככה בכל דבר, בקיצור, אם רוצים, אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, ואם לא רוצים, לא רואים אותו בשום מקום. לכל דבר אפשר לתת הסבר עם הקדוש ברוך הוא ובלי הקדוש ברוך הוא. למה הוא בריא והוא חולה? למה העסק הזה הצליח וזה נכשל? למה הם התחתנו? למה הם התגרשו? למה ילד הזה בריא? למה ילד... כאילו, כל דבר אפשר לתת לו הסבר אלוקי. מה, להבין שיש פה עומר אלוקי שצריך להקשיב לו? ואם לא מבינים, אז בענווה נמשיך לעשות לברר איך בונים כלים להמשך יותר טוב. אפשר גם לתת לו הסבר אנושי, פסיכולוגי, סוציולוגי, כלכלי, פוליטי וכו'. אז ככל שאדם יותר רואה את הערך האלוקי של דברים, הוא יותר מתמלא אהבה לכולם. כי הוא רואה בכל דבר, בבואה, גילוי של אהובו, של ריבונו של עולם. אומר, נחזור לרב ציודה, העין היפה הזאת, כיצד היא מתבטאת למעשה, בפרקטיקה, ברחמנות, בעדינות, ובאהבת הבריות המתקיימות באופן פשוט ועובדתי. במעשה. כל אלה הן הגילוי של היסוד הנשמתי, הנפשי והפסיכולוגי של שייכות הבריאה כולה. זאת זה לא רחמנות בגלל לב נורא רך שלא יכול לראות אדם סובל. אמרנו, הוא גם מנפץ אלילים. אלא מתוך הבנה שהכל אחד. יש דרגות בבריאה, כמו שאמרנו, זה לא טשטוש. ואהבה מקפת את כולן. מניין לו לאברהם אבינו, האדם הגדול בענקים, טוב הלב הזה? איפה כתוב שאברהם הגדול בענקים? תראו בהערה 3. שלנו. בשם חברון, לפעמים קריאת 4. האדם הגדול בענקים. מי זה האדם הגדול בענקים? אומרים חז"ל, זה אברהם אבינו. מה זה גדול? מה פירוש המושג גדול ברוחניות? פירוש המושג גדול ברוחניות הוא כללי. כמו שגדול בגשמיות, הכוונה יותר רחב, תופס יותר נפח, אז גדול ברוחניות זה בעל משמעות יותר נרחבת, כלומר יותר כללי. אז אברהם אבינו הוא הגדול בענקים, הוא הכי גדול שיש, כי הוא גילה את הגודל השלם של כל המציאות, שכל המציאות היא אלוקית. כי עד אז אמרנו, מבט היה נורא פרטני, מה משתלם לי, ממה אני מפחד. אז הכל נורא אוסף של נקודות, אוסף של פרטים. ואברהם אבינו גילה את ההרמוניה הפנימית, את הגודל. אז הוא האדם הגדול בענקים. מנין לו טוב הלב הזה? אומר רב ציודה, אין זה עניין פרטי, אישי, אינדיבידואלי, אמרנו של רוך לב אישי, אלא הוא נמשך מהעין היפה לבורא, ומן הבורא אל הבריאה, אוהב את המקום, אוהב את הבריאות. מתוך זה שהוא אוהב את המקום, אוהב את הבריאות. מתוך אהבת המקום אל אהבת הבריאות של המקום. מתוך הקרבה והדבקות האלוקית של הנשמה הענקית הזאת. מתוך הידיעה הברורה שטוב השם לכל, נמשכת השייכות לבריאה כולה, האהבה לכל הבריאות. אכפת לי, מעניין אותי, כי הוא אלוקי. זה עניינו של אברהם אבינו, דבקות אלוקית, ראייה ברורה בעין הטובה, של המקום, בעין יפה, גדלות, בטוב וחסד, אז במסירות נפש. מסירות, כן. מה?
יש דברים שהם לא במדבר.
לא. יש דברים קשים, יש דברים מסוכנים, יש דברים שצריך להילחם בהם. אבל השם ברא אותם לטובה. לא הכל טוב, אבל הכל לטובה. אז מה שצריך לשאול את עצמי זה איך זה יצא טוב. הנה, אברהם אבינו רואה את הצלמים האלה, של הפסלים, הוא אומר, איך יצא מהם טוב? שאני אנפץ אותם. הוא אומר, טוב, הוא מחפש טוב. אין לו אנרגיות של ניפוץ. כמו שהרב סוקרמן בצל אמר, החיילים לא הורגים ערבים כי הם משלמים ערבים, אלא כי הם אוהבים יהודים. זהו, אין לנו עניין להרוג אף אחד, באמת. אחרת, כמו שדורשים במליצה על מגילת איכה, ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהם. כלומר, הם מרחמים על הילדים כל הזמן ולא לא, 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 לא נותנים לנו גבולות, אז כאילו זה הורס אותם. זה לא אהבה. זה רוח לב שאי אפשר לעמוד כנגדו, לא חולני. מוגזל. אהבה היא גם לא לתת, לא רק לתת. כי אהבה באמת היא עומק החיים. אז מה שנובע מעומק החיים בצורה הכי מדויקת כרגע, זאת אהבה. טוב, שם שבוע טוב.